Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
מוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב מציג הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומניות ואמנים מישראל ומהעולם מנסים לענות על השאלה מהי מידת האדם. מחכים לכם במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. נורית גפן ודליה גוטמן באות בזמן מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
טוב, נורית, קודם כל שאלה,
רגע, את מתחילה?
התחלנו, את צריכה גונג? את רוצה גונג? אין גונג היום. אוקיי, יש לי שאלה אלייך. החולצה הזאת יפה?
מאוד, רציתי להגיד לך,
יש חברה, אגב, אני
זה עם פסים כאלה.
כן,
אני מתה
לך לקרוא על זה. יש חברה, נגיד שאני אומרת לה, החולצה הזאת יפה, אז היא אומרת לי, את רוצה את האמת? כי אני יכולה להגיד לך שהיא יפה, ואת רוצה את האמת? כי אני אומרת רק אמת. אם אנחנו חברים, מה את רוצה ממני? מה את רוצה ממני? היא כבר עליי, היא כבר שלי, כבר קיבסתי אותה. אי אפשר לתאר. לא, את רוצה את האמת? היא אומרת לי, מה אכפת לך להגיד כן?
לא, אני לא רוצה את האמת. מטומטמת תשקרי.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על החולצה הזאת. לא רק שהיא יפה בעיניי.
היא נעימה.
היא נעימה, ולא אכפת לי מה שאחרים אומרים. היא נעימה.
גם אני רוצה כזאת.
אז אני אגיד לך איפה לקנות. השבוע עשיתי טיול עם אחותי, בוקר אחד, אחותי ובן זוגה, נסענו לקיבוץ מעגן מיכאל, כי אני לא ידעתי מאיפה החולצה הזאת, עד שחברה שלי, קרני פאר, עשתה גוגל, נורא מתוחכם, עשתה גוגל, והיא מצאה, ואז הבנתי שהחולצה הזאת שקיבלתי, אני חברה, שחברה ברח, כי אמרה לי שהיא קנתה את זה במעגן מיכאל, טרח, אחותי מולי ואני דוהרים לקיבוץ, מעגן מיכאל על יד חיפה, כן, קיבוץ נהדר, אגב, הראיתי שם פעם את הסרט שלי, הקרנתי את המסע של ילדי טהרן והרציתי, היה קהל משובח, ומאז יש לי שם חברה צעירה, יעל שרת, הנכדה של יהודה שרת, ואת יודעת שאומרים יהודה שרת, והאגדה של פסח יהודה שרת, אני מתחילה לבכות, והלב יוצא, נכון? אז נסענו בהתרגשות, הודעתי לה שאנחנו באים, כי יש שם חנות שנקראת אוננו, אוקו, היא חנות, אוננוקו זה בנות ביפנית, היא חנות יפהפייה של שתי מעצבות, נועה שדה ואיילה עשאל, איילה עשאל היא בת הקיבוץ, זה אגב, זה קיבוץ שיתופי, עדיין מדהים, קיבוץ מדהים, והחנות הזאת אוננוקו יפהפייה, היינו בה ממש די הרבה זמן, פשפשנו בכל הדברים, מכנסיים נורא יפים, וחולצות מהבד הזה. הבנות עצמן, הן המעצבות.
יפה.
נועה ואיילה. ואני אומרת לך, גיליתי, ממש גיליתי גם טיול בארץ נהדר, וגם מקום לקנות בגדים, והחנות עצמה היא באמת ברוח יפנית כזאת, כי מינימלית, והכל גלוי על המדפים, יותר
יוצא. אבל אם אני לא אוהבת טיולים,
אם את לא אוהבת טיולים זה בעיה, אבל זה לא כך רחוק, זה על יד הקרמל, וזה נורא יפה. גם אני לא אוהבת טיולים, נו, אל תשוויצי, אבל נכון, אבל עדיין זה טיול נורא חמוד.
הן מוכרות גם פה? הן מוכרות גם פה?
הן מוכרות ומודיעות על זה גם. את יכולה לעשות להם לייק בפייסבוק.
באמת, חולצה מאוד נעימה.
תודה רבה. אז בקיצור, קניתי עוד חולצות כאלה. אז כבר היה דבר נורא נורא נחמד השבוע. הדבר השני, כמובן, שבו סיימנו את הפרק הקודם, ושאמרתי, תנסו, עורכי הדין, לבחור פעם מישהו נקי כפיים למשרת ראש נשקת עורכי הדין. בואו נלך על הדבר הזה. הם לא היו צריכים את העידוד שלי, כמובן, כי היו תורים של 3 ו-5 שעות. אני לא הייתי אומרת 5 שעות לבחור מישהו. רק באמת אנשים אמיצים ומגובשים.
גם מראה לך את גודל
המחאה. לגמרי, לגמרי. אז הם עמדו המון שעות, וזה ניצחון יוצא מהכלל, לא משנה שאתמול כבר עברה הצעת חוק בוועדת החוקה,
לבטל אותם,
אבל נראה, זה עוד לא יקרה, נבטל אותם, כל מיני הם יתבטלו,
לא יקרה,
הם לא ייתנו לזה שזה יקרה, כמו שאמרו, שפי נווה יבחר, והוא לא נבחר. בקיצור, זה התחיל טוב, ניצחון בני אור על בני חושך, אוקיי. עכשיו, מישהו אמר לי, בגלל שדיברתי על הספר של רועי שרון והיא נקמה, תגידי, את מכירה אותו? אז הנה אני אומרת בשמך ובשמי, אנחנו לא מדברות על דברים של חברים, כעיקרון. אני מדברת רק על דברים של אנשים שאני בכלל לא מכירה, אין לי קשר איתם, זה לא מחייב אותי והם לא ביקשו אותי. רועי שרון, אני לא מכירה אותו, מעולם לא נפגשנו. פשוט הספר הזה והיא נקמה, קשה לי להניח אותו מהיד. והסתכלתי בדבר עמוד, בסוף הספר, יש תודות. ויש שם משפט אחד שהוא בעיניי מהותי, וכל כך מרגש. הוא כותב תודות לכל מיני אנשים, לאורחים וכן הלאה, שחקנים, והוא כותב גם, הוא מודה להוריו, תודה לאימא ולאבא. קודם כל זה נורא יפה, לא להוריי, לאימא ולאבא, כבר אני נמסה.
זה כל כך אינטימי, אימא ואבא.
נכון, שחינכו אותי להבדיל בין טוב לרע, הוא בחור דתי, ובין אהבת הארץ לשנאת זרים.
וואו.
אתה יכול לאהוב את הארץ, אתה לא חייב לסנוע זה. זה הקדשה כל כך יפה, זאת אומרת, בתוך כל התודות, אחר כך הוא מודה לאשתו, אבל חשבתי, מי שמודה ככה להוריו, ומנסח את זה ככה, שזה תמצית הכל, נכון, ואומר על חבריו, שנעשו שופרות בערוץ 14 ובטוויטר, ושאומר על החברים האלה, התחרפנה דעתם, יש לו אומץ להגיד את זה, ראוי, אז אכן ציינתי את הספר, זהו, עד פה מה שיש לי להגיד על, על הספר הזה, והיא נקמה. איך עבר השבוע עלייך?
יו, אני לא זוכרת.
את לא זוכרת?
לא.
אז מה נעשה?
אני לא יודעת מה.
היה משהו מרשים, אמרתי שנסעתי עם שיר על איזה מקום, והיא שמעה את הפודקאסט, שזה נורא מעניין אותי מה היא אמרה.
נכון, נכון. אני אגיד לך למה נסענו, נסענו שירה ואני, נסענו לנהלל, כי הקבר של יונתן היה גבוה יותר מהקבר של אסי דיין, רות ואודי. הם שלושתם, הוא קבור ליד אסי ממש, כי הם מאוד אהבו. אבל איש המצבות עשה אותו גבוה. אז יצא משהו יהיר בזה, משהו קצת...
מתנשא אולי.
למרות
שהוא לא התכוון, כן.
אז זהו, האיש המצבות מקסים. נסענו, קבענו איתו, וישיר אמרה לו, תוריד את המצבה לגובה של אסי רות ואודי. ובאמת, הוא אמר, אני אעשה את זה, והכל, והיה לנו נורא כיף, וכי אנחנו מדברות בדרך, ואחר כך הלכנו, שתי אחיות שלו גם הגיעו, ויש לו שתי אחיות, אמרתי תמיד,
זור עלי ומי עוד?
וענת.
וענת, נכון.
אז אמרתי תמיד, הדבר הטוב בגירושין שהיה לי, זה שהרווחתי את זור עלי ותנת, ואחר כך באנו לזור עלי, זור עלי מערכת, למופת, מהעוגות היא עושה, ואוכל נהדר.
ממשלית יותר טוב ממך.
היא גם נותנת הביתה. היא נתנה לי שזיפים נהדרים. היה לי נורא כיף, והם גרים שם בנהלל, בהרחבה, שכבר אין מקום בנהלל, את לא מבינה, את רואה נוף.
איזה יופי.
ציפורים מקננות. ראינו שואל. ישבנו שם, ראינו שואל.
נורא יפה.
איפה את רואה שואל, תגידי לי?
נכון, נכון.
שם ראיתי שואל.
יפה מאוד.
ואת לא רוצה ללכת, השקיעה. ואני אומרת, אבל אם היית שם אותי, אם הייתי גרה שם,
תוך
יומיים הייתי מתה.
עכשיו תגידי מה שירה אמרה על הפודקאסט.
אז שירה שמעת הפודקאסט.
לראשונה.
לראשונה. והיא אמרה לי, קודם כל אני שמעתי את עצמי גם, והתעייפתי נורא מלשמוע את עצמי. נורא.
טוב, יותר, אבל...
לא, אני מדברת, היא אמרה לי ש...
אנחנו אף פעם לא מרוצות מעצמנו, אבל מעניין מה שירה אמרה.
בגלל ההפרעת קשב וריכוז, שעוד מחמירה מיום ליום, היא אמרה לי, אל תרשימי את הכל, היא אמרה לי, תרשימי ראשי פרקים, ואז תספרי את הסיפור.
פרי סטייל.
פרי סטייל, בדיוק, כך היא אמרה לי. ואת לא תתפזרי, כי את נורא מתפזרת. אני מת מתפזרת. מתפזרת.
אוקיי. אבל זה עניין אותה, היא צחקה?
היא מאוד, היא נהנתה, היא צחקה, והיא נתנה לי הערות מאוד בונות.
נחמד, כן.
היא באמת נתנה לי טיפים.
נורא טוב.
וגם, איך אני אגיד לך, אני אומרת לך, היחסים שלי עם שירה עכשיו, הם פשוט נהדרים. זה לא היה לי, זה לא היה, את יודעת, יש כל מיני גילאים, וכעסים אצל אני, והיא. אז באמת הגענו לאיזה מצב, שבאמת אני כבר, את יודעת, די, צריכים לשמור עליי, אני כמו אתרוג עכשיו. אמרתי להם גם, חבר'ה, אי אפשר לריב איתי יותר, גם אי אפשר למרוד בי עכשיו, כי בורח לי הסידן, וגם חסר לי זה, נטרן במוח.
אוקיי, תמשיכי עם, הנה פיזור דעת, תמשיכי עם שירה, תמשיכי עם שירה. מעניין אותי מה היא אמרה, כי לראשונה שומעת את זה.
אז היא אמרה לי, את מדברת נורא מהר, אז מה אני אעשה? אני מדברת מהר.
לא, זה בסדר בעיניי, כן.
והיא אמרה לי באמת לעשות ראשי פרקים, לא לרשום, ולנסות לדבר טיפה יותר לאט, והיא אמרה לי ש...
יופי, והיא צחקה.
כן, והיא צחקה, זה מה שהיא...
זה נורא נחמד.
כן, תודה.
אגב, סיפרת על איש המצבות.
כן, כן.
אז יש לי סיפור שכאילו הוא קרה לפני המון שנים, אז הוא כבר מצחיק, אבל הוא לא היה מצחיק.
אוקיי.
אוקיי. ינקה לשבתאי נפטר, אבא של נועה, ונועה הייתה בשפונה חודשים.
כן.
ואני החלטתי, בגלל המורכבות של המערך המשפחתי,
כן.
שאני לא אלך להלוויה,
כן.
אלא אני אלך אחרי הצהריים יחד עם אחותי. הוא נקבר בחולון.
כן.
בחולון במקום נידח שאף אחד לא יודע אף פעם איפה זה, כמו שקרמלה מנשה שהיא כאחות לי, אמרה לי פעם, טוב, כולה סופר, יעקב שבתאי, כולה סופר, מה את עושה מזה עניין? אף אחד לא יכול למצוא את הקבר חוץ מבני משפחתו, כן. לא חשוב. נסעתי אחרי הצהריים באותו יום, את יודעת, זה כבר יותר מ-40 שנה,
כן.
נסעתי באותו יום אחרי יום עם אחותי לבית הקברות,
כן.
הייתי כמובן נורא נסערת,
כן.
יכנסו לבית הקברות, ושאלנו מספר חלקה,
כן.
ואיש אחד היה נורא נחמד, העיר לנו פנים, היה לו מין קורקינט, לא קורקינט, מין עגלונת כזאת.
כן, שנוסעים בין הקברים.
שנוסע בין,
נכון.
הוא אמר, בואו אני אקח אתכם. הוא לא ידע למה באנו, בואו אני אקח
אותו. יפה, כמו בלוד.
נכון, אנחנו נוסעים איתו, ואז פתאום הוא אומר, זה כל כך נורא, זה כל כך נורא. ואני... אומרת לאחותי בשקט, תראי כמה הוא נחמד, הוא אמפתי, הוא מבין אותנו, וממשיכים לנסוע, ואז הוא אומר, זה כל כך נורא, אני אומר להם כל יום, לא לפתוח את הממטרות עד 7 בערב, והם פתחו את זה היום ב3. ואנחנו בכלל באסון שלנו.
עיניים מצועפות היו לכם כבר.
מה זה, לגמרי, בכינו מזה שהוא מבין אותנו, איזה אסון קרה. בדיוק, אז ככה הגענו לראות את שיאנקה לקבור, כמובן שהיה, על יד הקבר היה הרבה יותר קשה, אבל זה לא על העניין, זה לא על העניין שלנו היום.
כן.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שמישהו אמר לי, לא מישהו, סיפרתי לך שניגשה אליי בחורה ב... מחאה, בדיוק. במקום שאנחנו יושבים, דווינצ'י פינאטה. זה כבר כמו איזו התוועדות כזאת קבועה. אותם אנשים, אותם דיבים, כמו חוג כזה נוצר בתוך המחאה. וסיפרתי לך שבשבוע שעבר, ניגשה אליי בחורה, דיברה איתי, נורא נורא מתוקה, עם בעל שמה, ודיברה איתי, ואז היא ראתה על ידי מישהו, אז היא אמרה, זה צחקי. כי היא זיהתה לפי הפודקאסט, אז זה צחקי. ופתאום חשבתי שבעצם, אני אף פעם לא סיפרתי לך כלום על צחקי.
נכון.
נכון, בעצם לא ידעת עליו שום כלום. דבר. נכון. אז לפני שאני מספרת לך על צחקי, שאני כן. רוצה לספר לך על צחקי, קודם כל צחקי, שאני אומרת לו, צחקי בוא רגע, הוא אומר, אוי ואבוי, זה לא טוב, זה טון לא טוב, זה מזכיר לי צחקי איפה האוזי מהצבא, זה לא טוב, תמיד הייתי מאבד, וידעתי שאסור לי לאבד, כי אני לא אהיה חניך מצטיין, ומי שבא מבית השיטה לא יכול לרשות לעצמו, לא להיות חניך מצטיין, ועכשיו את שואלת אותי באותו טון, צחקי בוא רגע, אני לא יכול, אני נבהל מזה נורא, אוקיי, יאללה. אז הוא, בקיצור, הוא היה... נרצח כי התגייס לצבא, כל הצבא, כמו שאמרתי לך, הוא פחד שיאבד את האוזי שלו, אבל שלושה שבועות, לפני מלחמת יום כיפור, במהלך סיור בקו הגולן, התהפך הקומנדקר שהם נסעו בו החיילים, שלושה שבועות לפני יום כיפור, אז לא ידעו שתהיה מלחמה, עם צחקי נפצע, עם פגיעה אנושה בראש ובפרק הירך. חבר שלו, שעד היום יוסי גבילי, שנפצע גם הוא, שעד היום אני אוהבת אותו אהבת נפש, הוא היה פצוע גם, סחב את צחקי להליקופטר שהגיע, בכוחות אחרונים, צחקי הגיע לרמב״ם, ושכב 11 ימים בקומה עמוקה. ההורים מבית השיטה באו כמובן להיות איתו, לקחו שם חדר בחיפה, ו-11 ימים של קומה, אחרי 11 ימים עלה החום ל-43, ואז השכיבו אותו על מזרון קרח במשך 3 ימים, וראו שכל החלק השמאלי של הגוף שלו משותק. זאת אומרת שיש בעיה של זרימת דם בעורקים. אז לא היה MRI, לא היו אמצעים כאלה, אוקיי. אז החליטו שהם יעשו, ורצו לדעת באמת מאיפה נובעת סתימת הדם, אז הם קראו, הרופאים קראו להורים, ואמרו שהם עובדי עצות ולא מוצאים את הסיבה, ועלה רעיון, שהיום הוא נראה בלתי סביר, לפתוח את גזע המוח, כדי לחפש את מקור הסתימה.
וואו, זהו.
כן. וההורים התבקשו לחתום על הסכמה.
נכון.
אבא של צחקי שאל מה הסיכויי המוות בניתוח, אמרו לו 50%. אמא שלו אמרה, אני לא חותמת. אני לא חותמת, מה עושים? וכאן בא סיפור שיכול להיות רק בישראל. עוד לא מלחמה, הכל בסדר כביכול. צחקי פונה לחבר שלו, דדו.
כן.
אומר לו, תקשיב, לראשונה בחיים, אבא של צחקי, נחום שריג, היה מחת חטיבת הנגב של הפלמ"ח.
כן.
הכיר מצוין את דדו.
כן.
הוא מתקשר לדדו, בארץ עוד המצב בסדר גמור, אומר, תשמע, אני פעם ראשונה מתקשר להתייעץ איתך בעניין אישי.
כן.
הבן שלי צחקי, כך וכך וכך, הם רוצים לנתח את גזע המוח, אני לא יודע, אני עובד עצות, אני צריך לחתום להם,
כן.
ואני מבקש שתעזור לי. דדו שמע ואמר, בעוד שעה יגיע לרמב״ם פרופסור אלברט ברטל, חבר שלי שאני סומך עליו, ראש הנוירוכירורגית של איכילוב. בדיוק.
הכרתי את הבת שלו.
בדיוק. הפרופסור הגיע לרמב״ם, נכנס לטיפול נמרץ, והרופאים סרבו לדבר איתו. הוא היה, אלברט ברטל, היה בולגרי, כזה תשעת חם.
כן.
והוא התחיל לפלרטט עם האחות הראשית.
כן.
והיא בחשאי הראה לו את המסמכים הרפואיים של צחקי.
כן.
והוא אמר, תקשיבו, הילד שלכם למעשה כבר מת, הוא אמר להורים של צחקי, אין מה להפסיד, אפילו אם יגידו לכם שחריטו את הרגל הבריאה, תסכימו. ההורים חתמו, צחקי נכנס לניתוח, בגזע המוח מצאו את הסתימה.
כן.
זאת אומרת שכעבור 8 ימים, יום לפני פרוץ מלחמת יום כיפור,
כן.
ערב יום כיפור, צחקי פקח לראשונה את עיניו, הוא חי.
כן.
אבל לא את הדרך, דרך השיקום ארוכה, ארוכה, ארוכה.
כן, כן.
אוקיי. יום למחרת פורצת המלחמה.
כן.
הוא לא יודע כלום כמובן, הוא בקושי מבין איפה הוא צחקי, אבל הוא ער. ההורים מבית השיטה כבר גרים בחיפה 3 שבועות. עכשיו מגייסים את 3 הבנים שלהם למלחמה. 3 בנים. רן, מחת שריון בגולן, יוסף שריג, מפי טנקים, ואייל, סמך פי טנקים בחזית הדרומית, בגדוד של אהוד ברק. 3 בנים במלחמה,
כן.
צחקי במצב שהוא נמצא בו ברמב״ם,
כן.
מתושש אבל לאט לאט,
כן.
ומפחדים שתהיה תקלה,
כן.
אז עוד שומרים עליו, אוקיי. יוסף שריג, אח של צחקי, נפל ברמת הגולן. ביום החמישי של המלחמה. בבוקר אותו יום הוא פגש בגולן קרוב משפחה מאשדות יעקב יוסף,
כן.
והוא אמר לו, אמנם צחקי פקח את אבניו לפני 5 ימים, אבל אני לא מאמין שהוא יחיה. זה הדאיג את יוסף יותר מהכל. בצהרי אותו יום יוסף נפגע ונהרג. יוסף אגב זה שכתב את אור וירושלים לגבטרון, הוא היה מוזיקאי ומלחין, מילים ומנגינה, הוא כתב. בחור נהדר, יוסף שריג. אוקיי. ההורים נמצאים כל הזמן על יד צחקי, לא מודיעים להם
כן.
שיוסף נהרג, עדיין לא מודיעים, כן. ובבית השיטה כן. כולם הולכים בשבילים של בית השיטה, חברים,
כן.
ונבהלים ומתחבאים בחדרים כן, לא לפגוש את המזכיר, שהמזכיר לא יגיד להם שקרה משהו.
כן, כן.
אחרי 8 ימים הגיע קצין העיר בליווי מזכיר בית השיטה, שכולם קראו לו מסכן מלאך המוות, כן. כל החברים קראו לו מלאך המוות, פגשו למטה את נחום וסיפרו לו, נחום אבא של צחקי עלה לספר לרמב"ם, לספר לאימא של צחקי, צחקי לא הבין עדיין כלום, לא חזר לעצמו, ואתרה, האחות הראשית של ברמב"ם, סיפרה לימים שמעולם לא נשמעה, והיא לא שמעה צעקה, כמו שאימא של צחקי צעקה, אוי, כן. שסיפרו לה על יוסף.
נורא, סיפור, מה?
אם את זוכרת, נורית, במלחמת יום כיפור, לא היו מיד לוויות. היו,
אני לא זוכרת.
כן, כן. היו קברים הרעיים, ורק כעבור כן. כעשרה חודשים הייתה קבורת קבע.
כן.
כי נפלו 2,750 חיילים במלחמת כן. יום כיפור, ולא רצו שתהיה היסטריה, מכל מיני בחינות כן. הייתה קבורה זמנית.
כן.
את יוסף קברו בנהריה.
כן.
10 חודשים אחרי מלחמת יום כיפור, ספטמבר התחילו הלוויות בכל כן. הארץ של כל הנופלים, כן. ובבית השיטה התקיימה לוויית 11 הקומנדקרים.
כן.
11 בנים מבית כן. השיטה.
מה?
11 בנים מבית מקום. השיטה נהרגו, והייתה מה? לוויה, ויש לי חברה מיכל דוד, שאח של בעלה,
כן.
גרשי דוד נפל גם במלחמה,
כן.
והיה גם הוא בתוך אחד הארונות כן. בלוויה הזאת. מיכל מספרת לי שהיא לעולם לא תשכח את הלוויה הזאת. חלפו כבר 50 שנה, כן. 40 שנה, 49 שנים בעצם. לעולם לא. כן. היא אומרת, אלפי אנשים
כן.
עומדים בצד, בכניסה לקיבוץ,
כן.
והקומנדקרים נכנסים אחד אחרי השני, אחד אחרי נורא, השני, נורא, 11.
כן,
שקט,
נורא.
דממה, אף אחד לא מוציא כן. הגה. רק למעלה בבית הקברות, התחילו אנשים להתפרק.
כן.
וחיים גורי, שהיה חבר של אבא של צחקי, כתב על זה ואמר, העמק היה שחור מאנשים.
כן.
צחקי נסע איתו, הוא לא רוצה להישאר בבית השיטה,
כן.
היו לו קצת אשמה שהוא לא נלחם,
כן.
מה לעשות,
כן.
פצוע.
נכון.
הוא לקח טרמפים, חיים גורי מתל, לתל כן. אביב, ואומר שחיים גורי כל הדרך מרר בבכי, הוא היה הנהג, ובכה כן. בקולי קולות.
כן.
כמו שאמרתי לך, נורית, לא יודעת אם אמרתי לך שיוסף שריג, אך שצחקי כן. נהרג, הוא היה בן 29.
כן.
והוא השאיר אחריו שני ילדים.
כן.
פלג, שהיה בן 5 חודשים,
כן.
ואסף שהיה בן 5.5.
כן.
אמא של אסף שרי סיפרה לי,
כן.
שבגבעת ברנר, לקראת סוף המלחמה,
כן.
קודם כל סיפרו לאסף שאבא נפל,
כן.
הסבירו לו כמו שמסבירים לילד,
כן.
והתחילו לבוא לקראת סוף המלחמה, אנשים שהשתחררו ממילואים,
כן.
והיו באים לגן,
כן.
לבקר את הילדים שלהם,
כן.
היו באים עם מדים, קודם כל לגן ואחר כך הביתה
כן.
להתלבש. וכל הילדים יום אחד, חייל אחד מגויס סיפר לאימא
כן.
של אסף, שהוא בא עם הבגדים שלו להגיד, עם המדים להגיד קודם כל שלום לילד שלו בגן,
כן.
והוא ראה את כל הילדים רצים אליו,
כן.
ואת אסף מרחוק רץ ועוצר, uh-huh. עוצר, לא ממשיך
כן.
לרוץ.
כן, כן. נורא.
אסף נורא. הוא אסף שריג מאיפה הילד.
כן,
ואנחנו מאוד קרובים אחי. אליהם, ומאוד אוהבים אותם.
איפה הילד?
איפה הילד? אני נהדרת. מאוד אוהבת אותו, ואת אמא שלו ואת המשפחה.
נהדר.
וכן הלאה.
יפה.
זהו. זה הסיפור על צחקי, זאת אומרת, זה לא כל הסיפור על צחקי, אבל זה, כשאני הכרתי אותו, לא הבנתי כמה
כן.
מלחמת יום כיפור, היא...
מה הוא נושא איתו.
ראש, כן, כן. מה הוא, בדיוק מה הוא נושא איתו.
מה זה, הוא נושא
זה, איתו. ומה לא יחלוף לעולם כבר.
ויש לו המון הומור.
נכון. אז כשהוא זה... לא רוצה לשמוע טלוויזיה בווליום גבוה,
כן.
ואני אומרת לו, אבל אני לא שומעת כלום,
כן.
אני מבינה שהוא באמת פוסט-טראומטי.
כן,
ואני
נכון.
לא, אני סתם
האמת,
לא...
האמת, כמעט כולם אחרי המלחמה הם פוסט-טראומטיים.
נכון,
יודעת,
נכון.
כי אף אחד
נכון,
לא זיהז ולא נכון, דיברו ולא נכון, ידעו איך לטפל גם.
נכון.
אני חושבת שכל אחד שראה את המראות של, מראות של מלחמה, הרוגים, במיוחד פצועים, צורכים, כואבים, הוא לא יכול להישאר רגיל,
נכון?
כמו שהוא בא למלחמה,
נכון.
את יודעת. טוב, אולי נצא קצת מהאווירה הכבדה הזאת.
לאן שאת רוצה?
אני קודם רוצה להגיד לך ש... אני הרי דיברנו בפעם שעברה על, על הדמנציה של דודה שלי, נכון? נכון. אז קיבלנו המון תגובות, אני קיבלתי המון תגובות רעות, איך אני מעיזה לדבר על המחלה של דודה שלי, שכמובן אני רוצה להגיד שאני, זה היה בהסכמה של בעלה, של דוד שלי, שאני דיברתי איתו ואמרתי, אני יכולה להביא את המחלה החוצה, להוציא אותה.
זה נורא חשוב.
כי כל כך הרבה חולים באלצהיימר ובדמנציה ובסניליות, המון, המון, המון. למה לא לדבר על המשפחה? מה המשפחה עוברת? לא על המשפחה. על המסכנה הזאת שהיא כבר, היא כבר די, די, די בבוע. אז ירדו עליי הרבה, אני אומרת לך, ממש קיבלתי המון תגובות לא טובות, וגם קיבלתי תגובות מצוינות, שבכל, עם סיפורים אישיים שאמרו לי, גם אמא שלי ככה, בטוב שיוצאת את זה החוצה, בטוב שמדברים על המשפחה שצריכה לטפל, וצריכה לראות את, את הדעיכה של האמא האהובה, זה קשה. אז המון, קיבלתי גם המון תגובות טובות. מה שאני רוצה להגיד לך, אנשים מפחדים לדבר על המחלות שלהם, כאילו שהם אשמים, את יודעת? ואני אתן לך דוגמה אמיתית, כשהיו לי מיגרנות קשות כל החיים, אני פשוט אני הייתי חצי מהחיים שלי במיטה עם כדורים ומיגרנות. מי שיש לו מיגרנה יודע על מה אני מדברת. ואז אמרו לי, זה הורמונלי, את תגיעי לגיל המעבר,
המחזור, שזה הורמונלי.
כן, המחזור ייפסק, ילכו המיגרנות, ובאמת, באמת אצל רוב האנשים, המחזור נגמר, ונגמרות המיגרנות, אצלי זה, המחזור נגמר, העצים את המיגרנה, אז כנראה אצלי זה לא היה הורמוני, זה היה דברים אחרים, ואני זוכרת שהיה לי התקף מיגרנה, וירדתי מהר למכולת, היה לי חסר משהו, וירדתי מהקפקפים, ובמש, את יודעת, ובאתי, אמרתי למכולניק, תן לי מהר משהו, לא יודעת מה זה, זוכרת מה רציתי, ואמרתי, תן לי מהר משהו, יש לי מיגרנה איומה, וגם שאני, שהייתה לי מיגרנה גם מקטי, אז מה, תן לי מהר, לפני שאני מקיעה פה, אני אומרת לו, תן לי מהר, אני יודעת חלב, או לחם, אני לא יודעת מה, ותן לי מהר, כי יש לי מיגרנה איומה, מתפוצץ לי הראש, היו אנשים במכולת, אני יוצאת מהמכולת, מישהי רצה אחריי, ועוצרת אותי, תסלחי לי גברתי, תסלחי לי, אמרתי, כן, ומתפוצץ לי הראש, אמרתי, כן, מה קורה? אז היא אמרתי, אני לא מבינה, איך את באת ואמרת שיש לך במכולת לפני כל האנשים, שיש לך מיגרנה?
לא, אני לא מאמינה.
את לא מתביישת?
אני לא מאמינה.
אני נשבעת לך? אמרתי לה, אני צריכה להתבייש? שהם התביישו, אני חולה, לא הם, אני סובלת, לא הם. כן, אבל איך את מספר את זה לכולם? למה כולם צריכים לדעת על המיגרנה? אמרתי, תסלחי לי גברתי. אמרתי, מה את רוצה ממני? אמרתי, אני אגיד לך משהו, אל תחסי עליי. אני סובלת ממגרנות איומות, אבל בעלי והילדים בכלל לא יודעים שיש לי מגרנה. ככה היא אמרה לי.
גדול.
ואז גדול. אני אמרתי, תסלחי לי, אמרתי כן. לה, את לא נורמלית.
נכון, אנחנו לא יכולות להיות חברות. בדיוק.
והיא הייתה, היא הייתה מבוגרת. איך את, לא, אמרתי לה, איך את שומרת בסוד מבעלך ומהילדים את המגרנה? איך אפשר לשמור בסוד מגרנה? לא, אני לא מבינה איך אפשר לשמור בסוד מגרנה. כי כשיש לך מגרנה, את שוכבת, רוצה שכל העולם ימות, או שיהיה מתן תורה, שקט דממה בכל העולם.
הכל מביאים מהבית,
נועה. את עם מסרגות, את עם מסרגות, חופרת לך במוח כאן, על העיניים, מאחורי הצוואר, מסרגה, שיעבור הכאב. אז איך המשפחה לא ראתה את זה? תראי כמה, היא לא מספיק שהיא סובלת מהמגרנה.
לא, נורא.
היא גם צריכה להסתיר את זה. את יודעת מה זה להסתיר מחלה ממשפחה?
זה טעות איומה, טעות איומה.
אבל היא לא נורמלית. אני צעקתי למה את נורמלית.
אבל ניצלת מהמגרנה? ניצלת מזה?
לפני שנתיים, זה הכל. אני כבר עוד רגע רגל בקבר, ואז המגרנה הלכה, תודה לאל.
אל תגידי רגל בקבר ומדחדך אותי, נורית, את יודעת.
שכחתי.
אי אפשר להגיד דברים כאלה.
נכון, אני לא אגיד את זה.
טוב, אי אפשר.
הרגל בחוץ.
בסדר, אני לא יודעת.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, את יודעת, גם אלכוהוליזם, אנשים חושבים שזה מבחירה. את יודעת, הוא יכול להפסיק לשתות, הוא לא יכול להפסיק לשתות, והוא הלך לגמילות, וזה לא עבר, ויש המון שמתים מזה, מאלכוהוליזם, הכבד, הלבלב, הכל הולך, יש המון אלכוהוליסטיות, יש לי חברה אלכוהוליסטית, שאני מאוד מאוד אוהבת, ובאמת, אנחנו כבר לא חברות היום, כי מאלכוהול, אני לא יודעת מה קרה, היא התחרפנה, את יודעת, בתחילה להעליב אותי, את יודעת, מאוד אהבתי אותה, והלכתי איתה לגמילה, ולא עזר, והיא הייתה שותה כבר נורא מוקדם בבוקר.
אוי,
והיא בחורה תראי אותה מצחיקה, חכמה.
ולא נגמלה.
מה?
לא נגמלה.
לא נגמלה.
יש לה משפחה?
יש לה משפחה, יש לה הכל, לא נגמלה.
אז היא מתפקדת?
היא גרה לבד. לא, היא גרה לבד. ויותר מזה, אני לא רוצה להגיד עליה, יותר מדי פרטים, כי אני מאוד אוהבת אותה. והיא גם...
אני כל הזמן בראש חושבת מי זאת, מי זאת.
היא יודעת, לא מכירה. את לא מכירה.
אני לא מכירה יותר טוב.
אף אחד לא מכיר אותה, היא לא גרה בתל אביב גם. והיא גם, אני יכולה להגיד שהיא... היא עוזרת לאנשים, המון.
אוקיי. Okay,
okay. עושה להם מאוד טוב.
אבל לא לעצמה.
לא לעצמה, בדיוק. Okay. אבל כשאני דיברתי על אלכוהוליזם, אז אמרו, זה, אפשר להפסיק, אפשר להפסיק. אמרתי, תחשבו על אלכוהוליזם כמו על מחלת סרטן. ככה תחשבו. אמר, אני אגיד...
אבל יש כאלה שנגמלים.
אני אבטח את זה, אני אגיד, זה קרה לי במשפחה, כי יונתן היה אלכוהוליסט. והילדים מאוד כעסו שהוא אלכוהוליסט. אבל אמרתי להם, תבינו, זה, תחשבו, ואם הוא היה, אם היה לו סרטן, הייתם בסדר עם זה? אם היה, אם הוא היה...
אבל את יודעת שיש כאלה שנגמלים.
מאוד נגמלים, אבל הרוב לא נגמלים. ואני מכירה שניים שמתו. אז אמרתי, קצת חמלה, ואפשר להפסיק. אמרתי, אם הוא לא מפסיק, הוא לא יכול להפסיק, וצריכים לקבל אותו עם אלכוהוליזם. מה קשה? שאת יודעת שיש רגעים לא נעימים, לחיות עם אלכוהוליסט, תאמיני לי, אני... כמעט 30 שנה עם אלכוהוליסט, זה לא נעים. אבל אני גם היה לי המון חמלה עליו, כי באמת, אני ראיתי את זה כמו סרטן, כמו כל מיני מחלות אחרות קשות. ככה ראיתי את זה. אז זהו, אני אומרת, אלכוהוליזם מתביישים, את מבינה, לא מספרים. אבל איפה אני ניצחתי פה? שאמרו לי שאני חרה שלי, מחרה שלי, מחרה שלי, מה כל החיים פמפמו לי את זה.
מה את אומרת?
מה כל החיים שאני חרה שלי, מה? הלכתי לטיפולים כל החיים שאני חרה שלי, מה? אבל דווקא הפסיכולוגית אמרה לי, לא רק היא, כי היו לי כמה פסיכולוגים, הם אמרו לי, עשיתם כנראה, את ויונתן משהו טוב עם הילדים.
גם אני חושבת, הם
נהדרים. לא, אני לא האמנתי להם בהתחלה, איך עשינו משהו טוב? אנחנו חרה, גם אני וגם הוא. לא, עשיתם משהו טוב. והיא נתנה לי כל מיני דוגמאות מה טוב עשינו, ואז היא אמרה לי, זה שאביו יכול היה לכתוב את השיר דור מזוין, שיש לי אבא ששותה בקבוק אחרי בקבוק, ילד בן 17 שמספר, מוציא החוצה שאבא של אלכוהוליסט, והוא לא מתבייש, והוא אומר, יש לי אבא אלכוהוליסט.
לא זכרתי את השורה הזאת.
וזה האבא שלי בדיוק, שאף אחד לא יטעה. אני פה אמרתי, אני כאן ניצחתי. הילד הזה לא מתבייש להודות שיש לו אבא אלכוהוליסט. הוא לא מתבייש. כן? מה, ואין לי נחלות?
יונתן לא כעס?
כן, זה, תשמעי, בטח שהוא כעס, בצדק הוא כעס, אבל מצד שני, אני שמחה שהילדים בריאים.
נכון, נכון.
בזה הם בריאים. יש לי אבא חולה, יש לי אמא חולה, גם אני, יש לי את הפקים שלי, שהיא לא יודעים, את יודעת. אבל הילדים יודעים, ואנחנו מדברים על זה, ולא לא, לא מסתירים, בחיים לא הסתרתי שום דבר.
ברור.
בגלל זה שירדו עליי על הדמנציה, שהוצאתי את זה החוצה, שלכל משפחה שלישית בערך יש דמנציה שם, נכון. והמשפחות סובלות, על זה אני מתכוונת. בואו נדבר, נפתח, וגם על הדברים המצחיקים, שיש מהדמנטים, כי יש דברים, כמו שסיפרתי, מצחיקים נורא. ומאוד עצובים, אבל גם מצחיקים, ולדבר על המחלה, לדבר, 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 זה מפרק. אני לא לבד,
אני לא שמעתי מישהו שאמר לי שלא הייתי צריכה לדבר על זה, לא, לא...
המון אמרו לי גם.
היה מישהו שאמרתי לך, ואת הגבת,
שהוא כתב, אני הגבתי לו, נכון.
שאם זה נעשה בהסכמה, זה בסדר גמור.
רק בהסכמה, אני אראה לך שהייתי מדברת על דודתי בלי דוד שלי, אבל כן, אבל דוד שלי גם כן, הוא מאוד פתוח, מאוד ליברל. הוא אמר, כן, אין מה להתבייש במחלות, אין מה להתבייש. היא חולה, וכל המשפחה סובלת מזה. ומה שאני רוצה גם להגיד עוד משהו, שאנחנו צריכים לדבר עם הילדים, אני גם הנכדים מדברת על זה, לא להתבייש בשום דבר, בשום דבר, כי יש לנו המון חולשות, ויש לנו המון פגמים, ואפשר להוציא אותם החוצה ולצחוק עליהם ביחד.
צריך להוציא אותם החוצה. יש לי פחד אחר פתאום מחלחל בי.
מה?
שרק מילצ'ן לא לוקה בדימנציה. כי עכשיו אני, העדות של מילצ'ן מרתקת אותי. והטון של הדיבור שלו...
הוא בא יחף, את ראית שהוא בא יחף?
הדיבור שלו הוא טיפה פחות... איך הייתי אומרת חזק ממה שהיה בחקירות, איך משהו התרקח שם, אבל לא העובדות, אבל לא העובדות. לא. ואני אומרת לך, אני אגיד לך דבר נורא קיצוני עכשיו, זה עלה בדעתי הבוקר, אולי אני טועה טעות מוחלטת, אני קמה נורא במצבו אחר, כי אני שומעת רדיו בבוקר, אני לא צריכה לשמוע אקטואליה בבוקר. אז זה עושה לי מצבו אחר היום ונורא. עוד פעם, הפורעים של המתנחלים, מה שהם עושים, זה אי אפשר לתאר.
למה מתנחלים?
ובקושי עוצרים אותם.
טרוריסטים יהודים.
טרוריסטים יהודים שבקושי עוצרים אותם, אולי אחד או שניים. הם לא עוצרים. אף אחד לא מגנה אותם כמו
שצריך. את לא ראית בגביר, אומר להם, רוצו, רוצו, רוצו. ואחר כך אני שומעת מה
שאורית סטרוק אמרה בכל ברמה, דברים, פשוט דברים איומים. אני על הרמטכ"ל ועל ראש השבק ועל עוד מישהו, היא אמרה שזה כמו קבוצת וגנר.
היום קראתי.
כן, מה?
עודה בשרת היום כתב בארץ, שבמשרד הביטחון, יש את משרד הביטחון, בקומה מעל, משרד של מדינת יהודה.
לגמרי, לא, זה
כן. בדיוק מה שקורה, כוח וגנר יהיה כוח...
אז מה שאני רוצה להגיד לך, דבר קיצוני שאמרתי לך, שאני חושבת על משפט נתניהו, אני חושבת, יש דבר שהוא יותר נורא משוחד, את יודעת נורית, הוא לא כתוב בספר החוקים, בעיניי הוא יותר נורא משוחד, להביא לידי זה, שבן גביר וסמוטריץ' ייכנסו לכנסת, עם אנשיהם, ולממשלה. זה יותר גרוע משוחד. זה לעשות נזק למדינה שלמה, להמון שנים, מי יודע לכמה, לפתוח תהליכים חדשים בכלל. זה נזק היום ונורא. אני לא יכולה לשמוע את הטקסטים שלהם, ואני שמעתי כבר טקסטים קשים בחיים שלי, ומריבו וויכוחים. אני לא שמעתי את תכנים כמו שאני שומעת מהאנשים האלה. רוצו לגבעות, רוצו, אני אגן עליכם.
הוא אמר את זה במצלמה.
אתה שמעתי את קושמרו באולפן שישי בצדק, אומר, פונה לאמא אברמוביץ' ואומר לו, תגיד, מה זה אנרכיה? אני לא מבין את זה. אבל זה נכון. אז זה יותר נורא בעיניי משוחד. הרבה יותר נורא. סמוטריץ' ובן גביר בממשלה.
רגע.
בן גביר, אופן, אני שואל אותך, ימנה את המפכ"ל? אני לא מבינה את זה. אני לא
מצליחה. את שמעת את סוכות?
שמעתי יום מצוקות, כן.
הוא עמד על המרפסת, כן. שבת נעימה, עונג שבת.
כן,
עונג שבת, כן. הם אכלו בזה על המרפסת, כן. והוא ראה השן, אז הוא שאל אותו, מה חשבת שזה השן הזה? כן, זה כן. היה נורא רחוק, מה חשבת? מאיפה יש השן?
אז אתמול הוא אמר לדרוקר, מי אומר שזה מה שראינו שם? מה אתם עושים עניין כזה? ויש לו חיוך כזה על הפנים.
כי יש לו פנים של ילד.
אי אפשר, זה לא כאילו מדובר בפרעות וחורבן, אלא כאילו
ממש פרעות. עזבי, לילה בדולח, במיני, שזה ככה, בקטן, ככה, הם שורפים בתים, היום ראיתי תמונה בעיתון,
במכוניות,
בית שרוף, מכוניות, שורפים, ואם היו שם אנשים, אבל זה מצריק, הוא עומד עם הפאות הארוכות האלה, כמו תינוק, פנים די תינוקיים יש לו, ויש לו גם איזה פגם בדיבור כזה, שעושה אותו עוד יותר תמים,
ילדותי,
כזה שאי אפשר לחלוס עליו, לא מזיק, בדיוק, בדיוק, והוא אומר, אז ראינו עשן, אז מה, מי זה, שרפו שם בתים, ראית עשן, היה עונג שבת, והוא מדבר, והעיניים שלו, התמימות, הוא פותח את העיניים, כאילו ילד שנשבע, כאילו, אתה יודע, אתה יודע.
אני אומר לך, הדבר היחידי, האופטימי, זה המחאה. האופטימי, בשבוע היו עוד יותר בקפלן, זה הדבר האופטימי, זה הדבר שהם מפחדים ממנו, כי אחרת הם הולכים קדימה, אנחנו לא נוכל לעצור אותם.
לא נוכל לעצור אותם.
אבל זה נורא.
אתה יודע, אבל למה? בואו אני אספר לך משהו עכשיו.
מוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב מציג, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומניות ואמנים מישראל ומהעולם מנסים לענות על השאלה, מהי מידת האדם? מחכים לכם במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
אני רציתי כמו לספר לך, אבל אני אספר קודם את זה.
טוב.
אני קוראת עכשיו המון שיש טרנד שנשים ידועניות
okay.
משתתפות בטקס הפרשת חלה.
כן.
אני קוראת כל מיני, שכאן הם כל מיני דוגמניות וזה, שמישהי, אחת הדוגמניות אומרת, יצאתי משם עם חלה ומחוזקת, מחוזקת. ואני רוצה להגיד לך, באמת, זה קורה עם המון, אני רואה, הפרשת חלה, ולהגיד לך את האמת, אני, האסוציאטיות שלי, שאני שומעת הפרשת חלה, זה ישר זורק אותי לגינקולוגית שלי, אני לא יודעת למה, את שומעת הפרשת חלה,
אוקיי.
ישר לגינקולוגית אוקיי. שלי. וחוץ מזה, הם אומרים גם שהן יוצאות נורא מחוזקות. עכשיו, אני הייתי חולה לא מזמן, את יודעת, במערכת החיסונית שלי ממש על הפנים, וחשבתי, אם הן עושות חלה, והן מפרישות חלה, והן יוצאות מחוזקות מזה, אז אולי גם אני כדאי שאני אלך...
אבל צריכה המון סבלנות.
למה?
כי זה לוקח המון זמן.
מה? הן מפרישות, זהו.
לא, הן שומעות דרשה של רבנית, זה לא ככה. בוודאי, מטיפים לך איך להיות מאושרת, ומה לא לעשות כדי להיות שמחה, ולהיות בריאה. איזה שאלה, זה עניין שלם, זה 3-4 שעות.
שאלה, אני לא ידעתי.
אם את יודעת, אם פיזור הדעת שלך יאפשר לך להתרכז, כי היא תוציא אותך מהחדר הרבנית, את מבינה? את צריכה להיות... עכשיו, אגב, אני לא אגיד לזה, כל אחד שיעשה משהו חושב שטוב לו.
בסדר, זה עושה להם טוב.
אתם חושבים שטוב לכם?
אבל הם אמרו משהו שאני לא ידעתי.
אז אולי הגברים יעשו גם הפרשת חלה, ולא יעוטו על הכפרים של הפלסטינאים שם. אולי גם להם זה יעזור.
הם צריכים לעזור, הפרשת חלה. לא, אבל אני אומרת, קראתי רעיון לא מזמן עם מישהי, שבאמת היא היה לה חיים מאוד מאוד קשים, והיא כתבה משהו כזה, שהדבר הכי סקסי בעיניה, היא גם עושה הפרשת חלה, אני צריכה להגיד לך, והיא גם מתחזקת. הן כולן מתחזקות. אני גם רוצה להתחזק, אני נורא חלשה.
אמרתי לך. אמרתי לך, לא תהיה לך סבלנות, אוקיי.
בסדר, אבל אני חלשה, תשמעי, אני חלשה. אבל היא אמרה שהדבר הכי סקסי בעיניה, זה גבר שמניח תפילין. אני, עם הראש שלי והאסוציאציות שלי, ישר אמרתי, אלוהים יודע...
כבר אני נבהלת עכשיו, שאי אפשר לתאר לאסוציאציה שעוד מעט תעלה פה, אני נבהלת.
אל תיבעלי, רגע, רגע, רגע. לא, די, דליה. היא אומרת שהדבר הכי סקסי בעיניה זה גבר שמניח תפילין. אז אני רוצה לשאול, אלוהים יודע שהוא מחרמן?
ידעתי שאני צריכה לפחד. ידעתי שאני, ידעתי מה יגיע.
דליה, רגע, דליה, תני לי, תני לי, דליה.
אני
נותנת לך לגמרי. דליה, אני ישר רואה הכל.
אבא שלי ניח תפילין.
בסדר, אבל את לא רואית בזה משהו סקסי.
לא, אבל זה מחרמן? לא, אני מכבד את הפעולה הזאת, אני אומרת.
פעולה, גם אני.
יש לי רספס לזה.
אבל רגע, אבל אני, בגלל שאני לא דתייה, אני גמרתי בית ספר דתי, בית דתי, הכל. אז אני רואה, אף פעם זה לא אחר, אף פעם זה לא, היה בעיניי סקסי, גבר מניח תפילין.
טוב, אבל זה, עשית הפואנטה.
אבל רגע, עוד לא אמרתי את הפואנטה.
אוקיי, חשבתי שאמר.
רגע, לא, עכשיו מגיעה הפואנטה.
אוקיי,
נקבל את פניה. את רואה, זה מה ששיר אמרה, אני נזרקת.
אוקיי, נקבל את פניה. של הפואנטה, כן.
דליה.
שמה?
שגבר, מה זה תפילין? זה רצועת אור, נכון?
נכון.
רצועת אור על היד.
נכון.
זרק אותי האור, זרק אותי...
אני מבועלת שוב עכשיו, אלוהים.
דליה, את לא סוגרת האוזניים.
טוב, תגידי.
אז אני רוצה שהרצועות האור האלה, זרקו אותי ישר לדנג'ן. את יודעת מה זה דנג'ן?
לא.
את יודעת מה זה דנג'ן?
לא.
דליה, את ממש, מה, את בתולה?
לא, לא יודעת, מה, לא יודעת? עד היום לא, לא יצא לי.
לא שמעת על המילה דנג'ן?
לא, מה זה? תגידי כבר מה זה.
דליה.
נו.
תני למשוך את הרגע.
לא, אני רוצה להגיד, זה דבר גס? זה דבר גס?
לא, דבר טבעי לחלוטין.
תגידי לי.
סאדו מזו.
אוקיי, בסדר.
כן, סאדו מזו.
אני אומרת, אוקיי, כאילו שממש כל יום אני הולכת לסאדו מזו.
כאילו כל יום קושרים אותך.
כן,
צריכי קושר אותך למיטה עם רצועות אור.
האמת היא שאני כל כך מפחדת שאת מתחילה לדבר על זה, שאני רואה את הרע ביותר, אז סאדו מזו, בסדר, אני
אחיה עם זה בשלום. נכון, את מקבלת את זה?
כמו שהם אומרים, אחיה עם זה בשלום. כן, אני מקבלת.
אני רוצה להגיד, סאדו מזו, זה בסדר, כן. אז זה מה שהיא מזכיר לי.
התפילין, התפילין,
זה מרצועות אור.
הבנתי.
אז אני ישר קפצתי דנג'ן, וישר קפצתי סאדו מזו.
הבנתי.
והיא אמרה שהיא עובדת אצל בורא עולם. מה זה עובדת אצל בורא עולם? מה זה? תסביר לי, כי אני לא הבנתי.
לא, אני יכולה...
והיא גם מפרישה חלד, זה נורא חשוב לי.
תראי, אני לא, לא רק שלא
בקלה... סליחה, שאני רגע, היא גם מקרבת נשים לבורא עולם. איך אפשר לקרב?
אני לא יודעת. אם את תהיי יותר, אולי לפי... התיאוריה שלה, אם תהיה יותר ישרה ויותר אגונה ויותר
ותשברי על כללים,
לא יודעת. עזבי, מה זה נקרא בורא עולם? זה כל אחד ובורא העולם שלו, וזה בסדר.
אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה. אני באתי מבית ספר דתי, התפללתי 3 פעמים ביום, אין לי בעיה. רק אני אומרת, אני אומרת שזה יהדות דקורטיבית, זה לא אני אומרת, יונתן, הייתה לו הצגה באחד הקטעים, היה על יהדות דקורטיבית. נכון, יפה?
מאוד.
מה זה? כי אני גם רואה את זה בעיניים. כשאני גדלתי בבני ברק, אף אחד לא השוויץ בכלום. הציציות היו נורא בצניעות. הכל היה צנוע. היום הם לובשים נערי הגבעות, כיפה כזו גדולה על כל הראש. ענקית שירו. לא כיפה קטנה או כובע. הכל נורא, נורא באמת, הנראות נורא חשובה להם. אנשים עם העוגה הזאת, איך קוראו, יש לזה
שני? אבא שלי היה איש דתי, לא משנה שהוא היה סוציאליסט, והוא היה, תראה, מניף את דגל האחד במאי, באחד במאי וכן הלאה, אבל הוא היה איש דתי. אני חושבת שהוא היה בעיקר דתי, בגלל שכל משפחתו נכחדה, הם הוראים לו לפני המלחמה, והוא לא יכול היה להפר את זה, זה כאילו לשמור על מו, הכל בסדר. אבל אז אני אומרת שאבא שלי היה איש דתי, אבל הוא תמיד אמר לנו, שאתם רואים אנשים מתפללים בתנועות כאלה גדולות, של כל הזוז, של כל הגוף, סליחה, שזה לא ירשים אתכם. אדם מתפלל בינו לבין עצמו. אתה לא צריך להזיז את הגוף, ולא לעשות שום שואו. אתה מתפלל בינך לבין עצמך, ומי שצריך להזין לך, יאזין לך. אז אל תעשו שום דברים חיצוניים.
אז זה מה שהם, הדגש הוא אצלהם, על הפרשות חלה, ציבוריות, שמספרות, שיצאו מחוזקות. למה אני צריכה לשמוע את זה? תעשו אתם הקבוצה שלכם. אלא אם כן, זה מיסיונריות, והיהדות היא לא מיסיונרית. הנצרות מיסיונרית, לא היהדות. אז הדברים האלה הורגים אותי, שכל הדברים האלה הם הדלקת נרות. בסדר, אני יודעת מה זה הדלקת נרות, ואני יודעת מה זה נידה, ואני יודעת מה זה... אבל למה הכל, הן מדברות על זה כל הזמן, ומספרות כל מיני דברים על הדברים האלה. זה טרנדי כזה, הן נפגשות כולן. וגם אותו דבר, אנשים, שאלו אותה בבחורה, אז מתי... כי הולכת כאילו הכל חשוף, ציצים בחוץ וזה. אז גם זה יגיע. מה זה גם זה יגיע? או שאת שם, או ש... מה זה גם זה? אז הבקשה לתתקסי, והפאה, אני גם מגיעה לפאה, אני גם מגיעה לדבר הזה שהם עושים על הראש, גם זה מין גנדרנות כזאת, את מבינה?
יש שם המון טקסטיל, אני תמיד חושבת כמה מטרים בעד יש על הראש, המון טקסטיל, זה נורא כבד גם. אבל את יודעת מה?
אני...
המון טקסטיל. אבל אגיד לך משהו, אני אומרת את זה, ולא טוב לי עם האייטם הזה, אני אגיד לך למה. כי אני לא רוצה להליב אותם.
אני לא, אני לא. אני לא מעליבה באמת את האנשים, גברתי, אני גדלתי בבית,
אני יודעת,
אבל סבתי בחיים לא הולכה עם כאלה דברים על הראש,
אז אני לא אומרת שהזמני,
אני לא אומרת, רק אני אומרת שזה יותר, הם יותר מדגישים את הנראות, והדברים הנראים, החלק הפנימי, היפה והנהדר של היהדות, על זה אני מתכוונת, אני לא מדברת נגד זה בכלל, איך אני יכולה לדבר?
אני מבינה על הנראות, זה הרגע דרך אגב, להגיד משהו שכאילו, שייך למקום אחר, אבל אני אגיד אותו, כי אני כל שבוע רוצה להגיד, וכל שבוע איכשהו שוכחת.
כן.
יש עיתונאי אחד, שאני מאוהבת בו.
אוי.
מתון.
מי זה? אולי גם אני.
אינטליגנטי. אמין.
אמין זה הכי חשוב.
אני רואה אותו, גם כשהוא אומר דברים קשים,
כן.
אני לא נבהלת, אני מקשיבה, ואני חושבת על זה, אבל אני לא נבהלת, וזה יאיר שרקי. אני מאוהבת ביעיר שרקי, בערוץ 12, כולו מתינות, ואני חושבת לעצמי, זה לא יכול להיות שהוא לא מביא את זה מהבית, מוכרחים להביא דבר כזה גם מהבית, יש איזו מאוזנות.
המאוזנות.
בדיוק. הוא שלם עם עצמו, והוא אמין והוא מתון, מה צריך יותר?
מתון.
מתון.
זה התכונה הנהדרת, בדיוק.
לא שופך, מביא ידיעות, אומר מה דעתו, עושה את הניתוח שלו, אבל לא מבהיל.
הוא נהדר.
הוא נהדר.
ואת יודעת מה אני יודעת?
יאיר שרקי, אני מאוהבת בך.
גם אני מאוהבת בך. גם אני.
נכון.
כבר אנחנו חולקות בשרקי, אני יודעת.
לגמרי חולקות בשרקי.
עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, מה שאהבתי, זה שרקי גם. כשהוא היה מופיע בתחילה עם הפאות, אז אמרתי, תראה, אתה כבר אדם בוגר, אתה כבר... באמת, ואתה בטלוויזיה, שגם חילונים רואים אותך, לא רק דתיים.
נכון.
וכשהוא הוריד את הפאות, אני באמת, הוא פתאום נהיה מנץ' כזה, את יודעת.
זה נורא חמוד.
הוא עדיין מאוד, הוא עדיין חרדי.
לגמרי.
עדיין מאוד חרדי. באמת, מאלה מהחרדים שאני אוהבת.
איזה מזג.
כולו מטיף.
איזה מזג.
ויכול להיות שהדעה שלו יפוך ממה שהוא אומר.
לגמרי.
אבל המתינות שלו.
לא, הוא גם מחויב לעיתונאות.
הוא גם מקבל את האחר. הוא מקבל את האחר, את השונה.
הוא מצוין.
וזה, הוא באמת נהדר.
עכשיו אני אגיד לך משהו שהוא כביכול רכילות, אבל אני כמעט בטוחה שאני צודקת, שבזמנו כשהקימו את כאן 11 ושזה, אמרתי לך שזה ערוץ מצוין כבר, אז כשהקימו את ערוץ 11, עמדו לחתום עם שרקי.
כן.
וברגע האחרון, אבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות 12, כן. החזיר אותו. כן, אליהם. נדמה כן. לי שאני אומרת דבר מדויק, כן? אני מקווה, כן.
אז הוא עשה בשכל. עמד,
בוודאי, הוא ממש...
הוא הרוויח אותו.
עכשיו, אפרופו עיתונאים וחברים,
כן.
אז אני רוצה להגיד לך משהו שקראתי, אני לא קוראת ידיעות אחרונות, אבל היום הייתי אצל הספר, כן. וראיתי ידיעות אחרונות, וסימה קדמון חברה שלי כתבה...
קראתי.
נכון, אבל אני רוצה גם שאחרים ישמעו.
היא נהדרת.
היא נהדרת.
סימה קדמון, היא נהדרת.
אז בעמוד ראשון היום של חדשות, של ידיעות אחרונות, היא כותבת על העדות של מילצ'ן, ובין היתר היא כותבת, אז בוא נעזור לך מר מילצ'ן, כי היא אומרת שהיא התרכך הטון שלו.
כן.
זה מגעיל גם אותנו, שאלו אותו אם זה, אם הוא אמר שזה מגעיל אותו, הוא אמר, אני אמרתי את זה על הדרך שבה זה נעשה, לא עליהם, ככה הוא יצא מזה, אז היא אומרת לו ככה, אז בוא נעזור לך מר מילצ'ן, זה מגעיל גם אותנו, ואני נוטה להאמין שגם את מי שנתניהו בשבילם הוא אבי האומה, כמו שהכריזה השרת ההסברה גלית דיסטל, שזה לא יאומן אגב.
לא יאמן.
נדמה לי שקשה למצוא מישהו, גם בין הביביסטים, שבינו לבין עצמו לא חש אי נוחות שלא לומר סלידה, כשהוא שומע מה היו דרישותיהם של בני הזוג. רק המחשבה שראש הממשלה, אדם עשיר שיש לו את כל האמצעים לרכוש את הדברים ממש. מכיסו, נכון. מבקש מגבר אחר שירכוש תכשיט עבור אשתו, ממש. ועוד חוזר ומבקש להגדיל את המתנה. כל זה מעלה תחושה של בחילה ממש. ובוז.
נכון.
כמה עלוב צריך להיות אדם שמעז לבקש מתנה, מתנות כאלה.
נכון.
כמה עלובה צריכה להיות אישה כדי לענות תכשיט שנלקש בדרך הזאת.
נורא.
שפו לסימה קדמון.
סימה, בדיוק אוהב, אוהבות אותך סימה.
בדיוק מה שחשבתי.
אני גם כן, אני קראתי, יש לנו זמן רגע.
שמעון שבס היה האיש הקרוב ביותר ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. בתקופתו במדבר הפוליטי, כעוזר שר הביטחון בשנות ה-80, גם בימי האינטיפאדה, כמנכ״ל משרד ראש הממשלה אחרי הניצחון בבחירות 92. הכי קרוב. עד לרגעיו האחרונים. בספרו חבר הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים והמנהיגים, שראו ולא עשו דבר. מסמך ששווה לקרוא. חפשו חבר, ספרו של שמעון שבס. המהדורה הדיגיטלית זמינה לכם כעת, הלינק בתיאור הפרק.
שבוע שעבר שמעתי את האופרה טרובדור של ורדי.
יפה.
זו אופרה נפלאה.
אוקיי.
ונזכרתי, למה אני מספרת לך את זה? כי אני זוכרת שהייתי בת 22, ואמא שלי שלחה אותי ללונדון לחפש חתן, וחזרתי עם 30 קילו יותר, בלי חתן. אפילו כן. ישראלי לא מצאתי. היא רצתה כן. אנגלי בכלל.
כן.
אז אני אומרת שהייתי בלונדון, הייתי מאוד בודדה, כי אף אחד לא רצה אותי שם.
כן, טיפשים.
הייתי כל היום אוכלת.
מטומטמים.
לא, את לא מנה, אכלתי שם, לא היה בארץ, אוכל סיני, אוכל עודי, אין את זה בארץ.
כן, כן.
שהייתי בת 22, תחשבי.
כן.
אז אני זוכרת, ואני מאוד אוהבת אופרות, אמא שלי מאוד אהבה אופרה, והעביר את זה אליי. ואז אני זוכרת שקניתי כרטיס לאידה בקובן גארדן, וראיתי אופרה את האידה, והעלו במרש הניצחון שמנצחים, העלו פיל על הבמה, פיל אמיתי שהיום זה נורא, זה התעללות בחיות. אבל הייתי...
מוקסמת.
מה זה מוקסמת? איך העלו פיל על הבמה? ואז אני זוכרת שבאתי לארץ, והייתי אז בת 22.
ונראית כמו פיל.
ונראיתי, כי אמא שלי לא הכירה אותי, ירדתי עם האונייה מולדת, ואני מנפנפת לה, והיא לא זיהתה אותי, כי קניתי קוקו שקר, כזה חום כזה, ארוך עד התחת, כי הייתי בטוחה שאני כמו אלנה מתרויה, וקניתי זה מכנסונים, כי הייתה מריק וונטז, אז מכנסונים קצרים כאלה, והייתי שמנה.
והיא לא זיהתה אותה.
ונראיתי כמו פטריה, התגלגלתי במדרגות, לא הלכתי, והיא לא זיהתה אותי, ואני צעקת, אמא, מהאונייה, מולדת, אחרי זה פירקו אותה, דרך אגב, פירקו את המוניה, את האונייה, אמא, אמא, והיא לא זיהתה, כי הייתי ענקית, אז, והייתי נראית נהדר, את לא מבינה כמה הקילויים האלה עליי, אני בעיניי הייתי הכי יפה בעולם, ואמא שלי נורא
חשבת. בחיים, אני לא מכירה את ההרגשה הזאת, בחיים לא חשבתי, לא רק שאני הכי יפה בעולם, שאני קצת יפה, בחיים.
אני הרגשתי עם 25 קילו אלה, כי את לא מנה, קניתי חזיות של נשים בהיריון. אני עליתי, למה עליתי במשקל? בגלל מזג האוויר. כשהייתי קטנה, לקחו אותי לצפת, כדי שאני אעלה במשקל. אז מה, צפת? הייתי שנה בלונדון. עליתי ואכלתי ואכלתי ואכלתי, ואני נראיתי בעיניי הכי יפה בעולם. אבל לא משנה. ואז באתי לארץ, וכמובן התחתנתי, ילדתי, כבר לא כך ראיתי אופרות ולא סרטים, ולא הצגות ולא כלום, כי הייתי בחיים. אבל התחלתי שוב ללכת לאופרה, ואני צריכה שהייתה אופרה, ועוד לא, לא ידעתי על אופרות כל כך. ואז אמרתי, יום אחד, הייתה אופרה בקיסריה, ולא הייתי בחיים שם באופרה בקיסריה, ואמרתי לשירה, בוא איתי לאופרה, קניתי כרטיסים, בוא איתי, בוא איתי. אולי היא שרה במקלות, היא שרה במקלה, המון שנים. אז אמרתי, בואי, תהני. ואפילו לא הייתי להגיד עידה, כי זה לא היה, מעינה, לא הייתי להגיד עידה אפילו. יש אופרה, בואי, יש שם אריה אחת, יש שם המון אריות הכי נהדרות בעולם, יש שם אריה אחת, אני מוכרח שתשמעי עם חצוצרות, וראיתי את זה במצדה, גם את העידה במצדה, עם החצוצרות, זה, את לא מבינה מה זה הכלים. אמרתי, בואי, 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 אמרתי, אמא, אני לא אוהבת אופרה, אמרתי, בואי, בואי איתי. לקחתי אותה איתי, ישבנו, וכל אני אומרת לי, האופרה התחילה, וכל הזמן היא אומרת לי, נו, איפה מרש הניצחון? אמרתי, עוד רגע, חכי, עוד שנייה חכי, יהיה מרש הניצחון. והיא אמרת לי, נו, אמא, איפה כבר?
זה בסיום, לא?
מה? לא, זה לא.
אוקיי, אוקיי.
לפני הסיום,
אוקיי,
ממש
אוקיי,
לפני.
אוקיי, לא בקיאה.
אמרתי, חכי, חכי, תכף תשמעי את החצוצרות. החצוצרות הורגות אותי בעידה. אמרתי, טוב, איפה החצוצרות, אמא? וכלום, היא ממשיכה לשיר, הוא ממשיך לשיר, בסוף הרי כולם מתים, ואז אמרתי, נו, איפה אמרת שניצחון, איפה המוזיקה שאת אמרת שהיא אלוהית? אמרתי, עוד רגע, שיר, עוד רגע. ובסוף, האופרה ממשיכה. אמרתי, אמא, אני לא מחכה, איפה זה? תגידי לי איפה זה. עכשיו, אני טעיתי באופרה, את מבינה? ואז חכי, מישהי תופחת לי בישון. מישהי מאחורה, זוג, שומעים את קול בקיסר הזה, הקול, את יודעת, קרוב, שומעים שהיא שואלת אותי, נו, איפה האריה הזאת? איפה האריה? איפה האריה? אמרת לה, עוד רגע, עוד רגע, אנחנו הולכים הביתה. אמרתי, לאן תלכי בקיסריה, אני צריכה לקחת אותך הביתה? אמרתי, חכי. ואז מישהי תופחת לי על הכתף מאחור, והיא אומרת לי, גברתי, זה מאופרה אחרת.
גדול,
נכון,
גדול.
המשפט, זו אופרה אחרת,
נהדר,
נכון?
נהדר.
זה המשפט באופרה,
נהדר.
גברתי, זה מאופרה, האריה היא מאופרה אחרת.
פאנץ' נהדר.
ואז אמרתי, זה לא כאן? יודי, לא, זה בעידה. וכאן לא העידה, זאת לא העידה, אני לא יודעת איזה אופרה הזאת טוב. הייתה. שירה קמה באותו רגע, ועוד היה, ואני מתה. אמרה, עכשיו את לוקחת אותי הביתה, ויצאנו, ואני שמעת אותם שרים בקיסריה, גם כל
ה... היא לא נענה לך את היד כמו נועה, ואמרה לך, אם את מתעניינת, את מתעניינת, נכון שככה נועה הייתה עוזר לי בהצגות?
נכון שסיפרת, נכון.
את מתעניינת, כי ידעה שאני לא שם.
היפה בחיה.
היפה בחיה, לא ידעתי מי זה.
את לא היית שם.
לא ידעתי, לא ידעתי מי זה.
גברת זה מאופרה אחרת.
זה נהדר. אז אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו.
זה רציתי לספר.
אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו. אני מרגישה שהייתה ככה, זה היה פרק עם קצת מועקות איכשהו, גם בגלל, את יודעת, מה שהם עושים שם ב... כן, ביהודה ושומרון.
אני יודעת שכאילו עשינו לנו לדבר פוליטיקה, אבל בדיוק, אני רוצה לדבר מאזינים ומאזינות. זה קשה לנו לפעמים, תנו לנו קצת כן לדבר.
אז היום עשינו את זה. אני רוצה לסיים משהו בכלל אחר היום.
נהדר.
כן, עם אפילו עם קצת תקווה.
כן.
זה שיר שדורי מנור העלה לפייסבוק של אברהם חלפי.
חלפי.
עכשיו, אני הכרתי את חלפי כי הוא היה... חבר נורא, נכון, חבר נורא טוב של נירה רבינוביץ'.
אה, לא יודע.
ונירה התלמנה כששיה בעלה היה בן 37,
כן.
מהתקף לב.
כן.
וחלפי לקח על עצמו לטפל בשתי הבנות.
יפה.
ממש, היה כל יום בא, ואני זוכרת שפעם,
הוא
אהב ילדים והוא היה ערירי.
נכון.
ואני זוכרת שנירה פעם אמרה לי שהילדה, כן. נדמה לי שדנה, כן. שאלה אותה, אמא, את חושבת שחלפי מנועם? זאת אומרת שנעים לו אצלנו, שחלפי מנועם, כן. אז היה לי יחס נורא טוב לחלפי, דרך נירה רבינוביץ', למרות שהוא היה מדבר רק על הסורות, שחלפי, מה שלומך, נפל מטוס באורגוואי, מלא נוסעים, לא היה פעם שהייתי שואלת אותו, חלפי, מה שלומך, והוא לא אומר לי, אוי, איזה רצח, עם חמישה אנשים בבת אחת, בחיים הוא לא אמר לי דבר אחד טוב על מה שלומך, כל החיים אסונות.
אבל הטור מצחך.
רק התור מצריח. רק, הוא,
לא,
הוא
לא,
פשוט,
הוא היה משורר.
הוא באמת, הוא משורר נפלא.
אוי.
הוא אמר ככה, לסיום אני אומרת לך.
חלפי.
עם קומץ שמיים ביד, הייתי עוברת חיי.
כן.
הייתי חוצה את הים ברגליי, עם קומץ שמיים ביד. כמה יפה.
באמת תקווה.
נכון.
באמת תקווה.
באמת תקווה. אז אנחנו נפרדות, נורית קה, לעוד שבוע.
עוד שבוע.
תודה רבה. ביי, חברים.
ביי, ביי.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.